אז אנחנו עסוקים כאן בשינויים כביכול בתורה. למשל, קריא וכתיב. איך להבין שיש קריא וכתיב? המהר"ל בעמדה הברורה שהקריא וכתיב לא נולד בגלל הספק, אלא שקריא וכתיב הוא חלק מן המסורת, שכך ראוי לכתוב וכך ראוי לקרוא. שלפעמים הדברים נאמרים מצד הראוי להיכתב, ומצד ההבנה של בני אדם צריך לקרוא אחרת. לכן הכל, יש פה מסורת הלכה במשה מסיני, שאת כתבי הקודש צריך לכתוב באופנים של קריא וכתיב. מה? זה בסדר בינתיים. אם אפשר לקבל איזה טישו, אני ראיתי שמה שיש טישו, זה מאוד יעזור. תודה רבה. ברוך תהיה. עכשיו אנחנו עסוקים בעוד דבר נוסף, נקרא תיקון סופרים. מה זה תיקון סופרים? אז אני קורא כאן, וכן על פסוק ואברהם, עודנו עומד לפני השם. אמרו במדרש, אמר רבי סימון, תיקון סופרים הוא זה. כלומר, מה זאת אומרת תיקון סופרים? שכאילו היה ראוי להיכתב, והשם עודנו עומד לפני אברהם, אבל זה לא לשון כבוד. לכן יש תיקון. מתקנים, ואברהם עודנו עומד לפני השם. עכשיו, איך להבין את המושג של תיקון? האם זה אומר שהטקסט הקדום היה והשם עודנו עומד לפני אברהם, ואז באו הסופרים ושינו את הטקסט של התורה, וכתבו, ואברהם עודנו עומד לפני השם, או שיש משמעות אחרת. המהר"ל לא חושב שהטקסט שונה. הוא חושב, מלכתחילה היה כתוב, ואברהם עודנו עומד לפני השם. הסופרים זה בימי עזרא הסופר ואילך, התקופה הזאת. הזוגות הראשונים, כלומר, החכמים הראשונים שאחרי כנסת הגדולה נקראים סופרים. ראשי רבנו כתב, אתה מתכוון, ואברהם עודנו עומד לפני השם, נכון? יפה. עכשיו, הגמרא אומרת, וגם המדרש, שמה שכתוב, אברהם עודנו עומד לפני השם, זה תיקון סופרים. השאלה, מה משמעות הביטוי תיקון? האפשרות האחת היא להבין שהסופרים ירשו לעצמם לשנות את הטקסט של משה רבנו. מה שהמהר"ל לא מקבל. כלומר, יכולות להיות דעות שונות בזה, אבל המהר"ל לא מקבל את הרעיון שהסופרים שלחו יד בחומש. אז איך להבין את זה? אפשר להבין שהכתוב מלכתחילה מסר בידינו את המשפט ואברהם עודנו עומד לפני השם, דרך כבוד כדי לא לכתוב והשם עודנו עומד לפני אברהם. אבל מלכתחילה כבר נמסר כך. כלומר, זה כמו שזה נקרא תיקון הלשון. זה כמו שאדם משל אומר דברים בלשון סגי נהור. כן? או כשאומרים בלשון המעטה. אז מה פירוש כשאני אומר בלשון המעטה? אין הכוונה שבהתחלה אמרתי כך ואחר כך תיקנתי, אלא מלכתחילה אמרתי באופן המתוקן, כשכוונתי למשהו יותר חמור. כן? אז גם פה, תיקון סופרים, הכוונה שהכתוב בעצמו מתקן את לשונו. לא שזה מישהו שמאוחר יותר שינה את הטקסט. זה מה שאומר כאן. וכן על פסוק ואברהם עודנו עומד לפני השם, אמרו במדרש, אמר רבי סימון, תיקון סופרים הוא זה. ובמסורה, מונה 18 מילין תיקון סופרים. אז יש כאלה שפרשו, לא כמו שהמהר"ל רוצה, שפרשו שהסופרים תיקנו. אז על זה אומר המהר"ל, ופירוש תיקון סופרים אצל ואברהם עודנו עומד וגומר, מפני שהקדוש ברוך הוא בא אל אברהם, כדכתיב, וירא אליו השם, וגומר. ומי שבא אצל אחר, שייך לומר, כל זמן שהוא עומד ומעכב אצלו, או שגם מתעכב אצלו, שעודנו עומד לפניו, מפני שבסוף ילך מאיתו על מקומו שהוא בא משם. ולפיכך, הוולה למכתב, היה צריך להיות כתוב, והשם עודנו עומד אצל אברהם. לומר, שהייתה השכינה ממתנת לו עד שהכניס האורחים. אלא שאין דרך כבוד לכתוב שהוא יתברך היה ממתין לאברהם, כי הרי אברהם הוא רק אדם, ואילו הקדוש ברוך הוא אלוה. לכך כתיב, ואברהם עודנו עומד לפני השם. כלומר, שכאילו הלשון מתוקנת מלכתחילה, כדי לא לפגום, תודה רבה, בכבוד של מעלה. לכך כתיב אברהם עודנו עומד לפני השם. ועוד, כי לא היה אברהם עומד לפני השם. שהרי היה אברהם עם האורחים ונתן להם לאכול, ומה שייך לומר ואברהם עודין עומד לפני השם? אבל השם יתברך עומד אצל אברהם, שממתין לו עד שיכניס האורחים. והיה לו לכתוב, והשם עודנו, או עומד אצל אברהם. אלא תיקון סופרים הוא זה. כן? זה לפחות לפי הפירוש של רשי, שהאורחים הם לא השם. כן? זה פשוט, יש איזה שישה פירושים שונים לפרשה הזאת, אבל זה לפי רשי. כן? ואין הפירוש חלילה, תודה רבה, הבריאות, שהסופרים תיקנו דבר זה אחר שכתב משה התורה. אלא כמו שדיברה בלשון בני אדם, כך כתבה התורה. ופירוש תיקון סופרים, כלומר מה שהסופרים דרכם לתקן, כאשר יכתבו דבר, וכך כתבה התורה. כלומר התורה כותבת בסגנון, בסגנון של תיקוני הסופרים. ככה לפחות המהר"ל מבין את הפסוק. ומה שלא מנע גם תיקון סופרים, שהוא הלכה למשה סיני, אז עכשיו יש פה קושי על המהר"ל. אם אתה אומר שמלכתחילה זה כך נמסר בידינו על ידי משה רבנו, היה צריך להיות כתוב תיקון סופרים הלכה למשה מסיני, וזה לא נמצא ברשימה של הכתיבן ולא קריין, קריין ולא כתיבן, נכון? מה? הרי למדנו במסכת נדרים, יש רשימה, נכון? הביאו אותה בתחילת הפרק, אתה בוודאי זוכר, לא הייתה בתחילת הפרק, זה הפשע. בתחילת הפרק, הנה אתה יכול להסתכל, כן? בתחילת הפרק, הוא מביא בנדרים, אמר רבי יצחק, מקרא סופרים, עיתור סופרים, קריין ולא כתיבן, כתיבן ולא קריין, הלכה למשה מסיני. אז אם כן, יש לנו כל מיני דברים מוזרים בתנך, שאנחנו אומרים שהם הלכה למשה מסיני. אם כך, אם יש פה מקרא סופרים, עיתור סופרים, אז צריך להיות כתוב גם תיקון סופרים הלכה למשה מסיני. כלומר, אם המהר"ל צודק, שתיקון סופרים, מי לכתחילה כבר ככה כתב משה, אז למה לא אמרו את זה, על זה הלכה למשה מסיני? עד כאן קושייתו של המהר"ל. קושייה ברורה? קושייה ברורה? טוב. אז אני חוזר פה לעמוד רש א', בעמודה השמאלית עכשיו. כן? עכשיו הוא מקשה את הקושייה. ומה שלא מנע גם תיקון סופרים שהוא הלכה למשה מסיני. למה לא אמרו את זה? מובן את השאלה? אתה מצאת את השורה? בסדר. כבר ביארנו כי לא שייך בזה הלכה למשה מסיני, כיוון שכך כבר כתב משה התורה, ואברהם עודנו עומד לפני השם, וכל מילה ומילה אמר לו הקדוש ברוך הוא, כתוב כך. מה שייך לומר שהוא הלכה למשה מסיני, שאין צריך לזה הלכה למשה מסיני. וכן בשאר, אין צריך הלכה למשה מסיני. כל ה-18 מקומות שאמרו עליהם שהם תיקון סופרים, הרי אתה תגיד גם כן, בראשית ברא אלוהים את השמיים ואת הארץ, הלכה למשה מסיני, אתה לא תגיד את זה, למרות שזה באמת נמסר לנו למשה מסיני. והתבהר לך כי תורת השם תמימה, ניתנה, ולא נתוסף דבר בה, לא אות ולא נקודה, כאשר ראוי לדברי אלוהים חיים, ברוך הוא ומבורך לעולמי עולמים. ומפני כי בנו לדבר בקרי וכתיב, ושאר מסורות וניקוד, לומר כי תורת השם ואף הניקוד, הכל מפי הקדוש ברוך הוא. עד כאן הטענה, אם כן, של המהר"ל, למרות שיש מחלוקות בין בעלי המסורה. פלוני שם חטף פתח, והאחר שם שמה שבע. יש גם מחלוקות בטעמים. זה, אז יש כמה דברים שנשכחו, מה אפשר לעשות?
יש איזה משהו שאתם יודעים ששינו את שורות. יש משהו ששתף אמרת, עזרה, משהו שתיקן, משהו...
רגע, אני אמרתי שעזרה מה?
כן,
זה דעת רבי אברהם בן עזרא. רבי אברהם בן עזרא הוא בכיוון כנראה שונה מזה של המהר"ל. האמת היא שגם התווכחו מאוד, האם זה נכון להגיד מה שאני אומר. האם זה נכון לומר שרבי אברהם בן עזרא חולק על המסורת שכל התורה כולה מפי משה או לא? אבל נגיד, לפי אלה שסוברים שכן, אז זה ודאי, זו מחלוקת. מחלוקת, ברור שלפי רבי אברהם בן עזרא, יש 12 מקומות בתורה שבהם נעשה שינוי. אבל, לפי רבי אברהם בן עזרא, זה מסתדר, כי הוא סובר שיש בכוחם של הנביאים, כנראה על פי שיטת רבי יהודה הלוי, להוסיף, על פי תורת משה. אז זה בסדר. אבל הדת הרמב״ם בוודאי אינה כך, בוודאי גם דת הרמב״ן אינה כך. כלומר, לפי דת הרמב״ם והרמב״ן, העמדה הזאת היא כפירה. אבל, רבי אברהם בן עזרא, הוא מסתדר לו. כנראה גם שכך סובר רבי יהודה החסיד, כמו רבי אברהם בן עזרא, בפירוש המצונזר שלו על התורה, שאמרו הרבנים שאסור להדפיס אותו. והדפיסו אותו בשינויים, אבל אפשר גם למצוא את המקור, וטוענים שבאמת זה לא הוא כתב, וכו' וכו', אבל האמת היא שהוא כתב, מה נעשה? כן. טוב. אבל הדברים האלה מזעזעים את הנפש, ולכן לא מרבים לדבר עליהם. כן, מה אתה אומר? למשל, כתוב, ויעבור אברהם בארץ, עד מקום שלכם, עד אילון מורה. והכנעני אז בארץ. בימי משה, איך אתה יכול לכתוב, והכנעני אז בארץ? כאילו שהכנעני כבר לא קיים. הרי בימי משה הכנעני נמצא בארץ. אז לכן, יש כאלה שרוצים לומר, שרבי אברהם בן עזרא רומז, שהמילים האלה נוספו אחרי משה. טוב, בבא בתרא יש דיון על השמונה פסוקים האחרונים שבתורה. השמונה פסוקים האחרונים שבתורה, מי כתב אותם? הרי כתוב שמה וימות משה. אז איך אפשר להגיד שמשה יכתוב שהוא מת? הרי משה חי בזמן שהוא כותב את זה. איך הוא יכול לכתוב דבר כזה? כן, הרי זה שקר. הוא לא יכול לשקר משה. למרות שהוא יודע שהוא ימות. אבל הוא לא יכול לכתוב דבר שהוא כעת לא נכון. אז לכן, יש מחלוקת רבי שמעון ורבי יהודה, האם זה משה כתב את זה, או יהושע בן נון כתב את זה. אז לגבי שמונה פסוקים, כולם מסכימים שניתן לומר את זה, ורבי יהודה הוא כנראה לא אפיקורוס לדעת רבי שמעון.
אבל הרמב״ם מביא ב-13 עיקרים שצריך
להגיד ש... אז ב-13 עיקרים הרמב״ם מביא דעת רבי שמעון. האם הרמב״ם לא מכיר את דעת רבי יהודה? הוא מכיר אותה. כן, עכשיו יכול להיות, אצל הרמב״ם זה כזה דבר, שכל הדעות לגיטימיות עד ההכרעה. ברגע שהוכרע, אז הדעה כבר לא לגיטימית. אפשר גם את זה להגיד. טוב, על כל פנים, המהר"ל הוא בעמדה הקלאסית שמתנגדת לרעיון של תוספות או שינויים או ספקות וכדומה. עכשיו, מתוך כך, אנחנו מגיעים לשאלה של המבטא. האם לבטא את העברית ואת התנועות כדרכם של אחינו הספרדים או כדרכם של אחינו האשכנזים או אחינו התימנים? כלומר, מהו המבטא הנכון? הוויכוח הזה הוא לא ויכוח מהיום, זה ויכוח עתיק. כבר רבי משה אבן עזרא, בן דודו של רבי אברהם בן עזרא, כתב בתקיפות שהמבטא הספרדי הוא הנכון. אגב, גם זה לא ברור בדיוק מה זה המבטא הספרדי, כי יש כמה סוגים של מבטא מספרדים. והמהר"ל פה הוא בעמדה שמגנה על המבטא האשכנזי. טוב, זה מפתיע, כן. ואני ראיתי בני אדם, אגב, היה בעיה כשחידשו את העברית בימי בן יהודה. הייתה שאלה, איך לכתוב, האם לכתוב, להשתמש בכתיבה הספרדית או האשכנזית? איך לבטא, כמו הספרדים או האשכנזים? אז הייתה הכרעה בסוף של ועד הלשון, עם דוד ילין וכו', שהמבטא יהיה כספרדים, והכתיבה כאשכנזים. כן? היום, מה שאנחנו קוראים כתיב, כן? הכתב הזה שמשתמשים בו בכתיבה, זה הכתיבה האשכנזית, וכאשר הוכרע הדבר הזה, אז הראשון לציון דאז, אני חושב שזה עיסא ברכה, אמר, הכל כל יעקב, והידיים ידי עיסא. כן. היה להם חוש הומור, באותם הים. לא. אגב, מה גרם לו לרבי, לא, מה גרם לו לאליעזר בן יהודה להחליט שהמבטא יהיה כספרדים? זה לא מובן אשכנזי. תלוי למי. לאשכנזי לא מובן הספרדים. זה לא... כן. אלא שאליעזר בן יהודה היה חולה. היה לו אסמה. שלחו אותו הרופאים לצפון אפריקה. והוא היה צריך לעבור שם איזושהי שהייה, והוא נכנס לתלמוד תורה של הילדים שם באלג'יריה, ושם הוא שמע את הסבא שלי. כן, בדיוק. שהקריאה של הילדים מאוד מצאה חן בעיניו, ואז הוא החליט שהעברית תהיה במבטא הספרדי. אז יש לי חלק, משפחתי בדבר. טוב, כן.
הרי המהר"ל הולך בקו ישר שאין שינוי בכלל. אבל יש את הנושא הזה לדוגמה, ואחר יש כוונה, אמרנו ששינו את זה כאילו.
לא, זאת אומרת שלא שינו. כלומר, לפי המהר"ל, הוא הסביר את זה לפני כן, בשיעור שעבר. שיש כוונה וישגלנה, זה כך נמסר מלכתחילה. שיכתבו כך ויקראו כך. בסדר? ואני הסברתי גם מדוע, כן? כלומר, שהכתיבה היא מזעזעת. הרי משה אומר דברים שעשויים לזעזע את הציבור, כן? תדע מה שיקרה. כן, אבל כשהוא קורא את זה בתורה, כשקוראים לדורות, אין צורך לזעזע עד כדי כך. כן? אז אכן כותבים, קוראים ישכוונה, למרות שכתוב אחרת. טוב. אז מה הוא אומר? השומר, ואני ראיתי, בני אדם קוראים על האשכנזים תיגר, כי הם משנים בניקוד בעניין התנועות שהם עם ישראל. וכאשר ראיתי, כי יש אשר בו דעת חיצוני בעניין התנועות, בפרט בשווה ושלוש נקודות. מה זה שלוש נקודות? לומר, כי האשכנזים אינם קוראים אותו כראוי, כי השווה יש לקרותו כמו פתח, והשורוק שהוא תוך האות בשלוש נקודות, קריאה אחת שווה יש להם. כן, אני לא יודע בדיוק מה זה, השלוש נקודות זה הקובוץ. כן? שלוש נקודות הוא מכוון לקובוץ. ואצל הספרדים, הקובוץ והשורוק, זה אותו ביטוי, זה הוא. כן? כנראה שאצל המהר"ל, אני לא יודע בדיוק מה היה המבטא בפראג, היה הבדל בין השורוק לקובוץ. אז הוא אומר, יש מישהו שאמר שהאשכנזים טועים בזה שהם מבטאים אחרת את הקובוץ והשורוק, וגם שאת השווה צריך לקרוא כמו פתח וכדומה. מפני שקרה בספרי המדקדקים. ולמען אשר לא יטעו, אגב, יש מקובל היום לטעון, זו טענה לא נכונה, אבל שהמבטא התימני הוא היותר מדויק. זה א' לא מדויק מסיבה פשוטה. יש כמה מבטאים תימניים, וברור שבדברים מסוימים אין המסורת התימנית מדויקת, למשל, הגימל הדגושה, שמבטאים אותה ג'ימל, ג'ים, שזה בהשפעה ערבית, ללא שום ספק, אבל לא ייתכן לומר הדבר הזה בעברית קדומה, כי אז אין הבדל בין גימל דגושה לבלתי דגושה, כי הרי אי אפשר להדגיש עוד שיש בה שני יצורים, כמו קס ב-X, או צ בצדיק המקובלת היום, שזה בוודאי, מה? לא, זה לא עובד. אז לכן, ברור שבזה דווקא המסורת התימנית איננה אמינה. יש כל מיני מבטאים אחרים, למשל המבטא של יהודי ג'רבה. המבטא של יהודי ג'רבה דומה בדברים מסוימים למבטא התימני, דברים אחרים למבטא הספרדי. וכן, פעם מישהו שלח לי הקלטה של קריאת התורה של יהודי קווקז, ההרריים. שאל אותי, תגיד, מה זה מזכיר לך? אז אני שמעתי, אמרתי להם, מעניין, זה נשמע קצת כמבטא הליטאי, וקצת כמבטא התימני. משהו באמצע, בין ליטאי לתימני, ומבחינה גיאוגרפית זה גם כן בדיוק באמצע המרחק. זה חצי, בין תימן לוילנה, שם נמצא הקווקז. מעניין. מה? לא, קווקז זה לא בפרס. זה קרוב לפרס, כן. כן, יש כל מיני דעות מאיפה הם באו. כך ש... עכשיו, ייתכן מאוד שכבר בימי בית שני ובימי בית ראשון היו מבטאים שונים, לפי השבטים השונים. הרי סביר מאוד שניבים זה דבר שהולך ומתפתח. ומי ערב לנו שבימי משה לא היו מבטאים שונים בתוך האומה עצמה? הרי שבט אפרים כמובן בספר שופטים היה אומר סיבולת במקום שיבולת. כן? כך שאנחנו רואים פה כבר הבדלים. ובוודאי שהיה הבדל קדום בין הסין השמאלית לבין הסמך.
זה בגלל שאנחנו גם להגיד.
כן, אבל אני אומר, אז זה ברור שמבטאים שונים יש בין בני אדם, מאז ומקדם. אינני יודע אפילו אם אברהם ביטא כמו יצחק.
השאלה היא, זה לא משנה את המשמעות. אבל זה כבר בעיה.
זה עשוי בהחלט לשנות את המשמעות. משל, מה זה להשכיל בסמך ולהשכיל בסין? זה בדיוק הפוך אחד מהשני. להשכיל בסין זה לקנות דעת, להשכיל בסמך זה לאבד דעת. נכון? אז ודאי שיש הבדלים גם. ממתי התחילו לקרוא תורה בטעמים? זה נושא שדנו בו לפני שני שיעורים. אפשר לקחת את זה מהארכיות של המכון. נכון? אפשר, בהחלט. מה?
אי אפשר, זה לא מגיע לשם.
מה זה לא מגיע?
יש בעיה עם הכותרות.
יש בעיה עם הכותרות? מה זאת אומרת? מי צריך לרשום כותרות? מי שעולה לאינטרנט?
אני אומר, כשאתה
אני כותב, כשמביאים לי את הדף אני כותב. טוב, זה צריך לטפל. תוכל להתאפק עד שיכניסו את זה? בסדר. בסדר. מה? טוב, אז בקיצור, המבטאים, ובוודאי שיכולים להשתנות, למשל דבר ברור, הגמרא אומרת שאנשי בית שאן ואנשי טבעון מחליפים עין, עין באלף ואלף בעין. זאת אומרת שמבטאים מילים שיש בהם אלף כמו עין, ומילים שיש בהם עין כאלף. עכשיו מישהו אמר לי, קראתי פעם, שיש עדיין, היו לפני כמה, אולי לפני 50 שנה ואולי 80 שנה, עדיין היו יהודים בטבעון ובבית שאן שבאמת ככה היו מבטאים. מי יודע?
עד היום.
עד היום? מה עד היום? לא, אבל זה, מה? אז מה עושים הארסים? לא הבנתי.
מבטאים בעין.
מבטאים בעין את האלף.
כן.
ואת האלף בעין. כן, הנה, זה דוגמה. אנשי בית שאן ואנשי טבעון. ככה
כתוב דוגמה. המרוקאים תמיצים.
מה?
המרוקאים קשה להם להגיד שין.
המרוקאים קשה להם להגיד שין, נכון. נכון, 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 יש, אבל הם, גם קשה להם סין, הם אומרים ש, כן, אני זוכר פעם דרשה שלמה של הרב שלום מסס, זיכרונו לברכה, אז הוא שאל על, על הפסוק, ושדיקים ישמחו יעלג'ו לפני אלוהים וישישו בשמחה, איך יכול להיות וישישו בשמחה, או ישישו או בשמחה, ומה זה ישישו בשמחה, כן, אתן דרשה שלמה על הדבר הזה, כן. אז יש מבטאים שונים. גם לגבי עטב, עטב הבלתי דגושה, כן? שאחינו האשכנזים מבטאים אותה סב, כן? סוב, זה נכון. אצל הספרדים יש גם כן מבטאים שונים של עטב הבלתי דגושה, זה לא דבר פשוט אצל כולם. אז זה גם יכול לגרום לטעויות, למשל יש סיפור, ידוע אגב שגם יהודי ליטא הייתה להם בעיה בביטוי השין. אז היה פעם, זה סיפור שמובא בספר תולדות אדם לרבי יחזקאל פייבל משהו, שכתב על הרב זלמן מוולוז'ין. רבי זלמן מוולוז'ין היה אחיו הצעיר של רבי חיים מוולוז'ין. והוא היה גאון גדול, מת בגיל צעיר, בגיל 37. והוא היה אדם שמאוד דקדק על עצמו, מבחינה מוסרית גם, הרבה דברים. ופעם אחת הוא פגע במישהו בטעות. זה, הוא נהיה חולה מזה, סיפור שלם. מה היה הסיפור? מישהו הביא לו פירוש. הוא כתב איזה פירוש, בא לשאול את רבי זלמן מה דעתו על הפירוש הזה. ואמר לו, רב זלמן, נראה לי שפירוסייכו פירויס דמוי. אני אסביר. אפשר להגיד, פירושיך, כן? פירויסייכו, כן? כלומר, פירויסייכו, באשכנזית ליטאית אין הבדל בעצם בין פירושך לבין פירותיך, זה יוצא אותו דבר. ופירוס, אז יכול להיות גם פירוש, יכול להיות פירות, דמוי, כלומר דמי של עם הארץ. כלומר עשה לו איזו שנינות, צחק עליו, אמר לו הפירוש שלך זה פירוש של עם הארץ. והבן אדם נפגע קצת, הלך, ורבי זלמן נהיה חולה מזה. כן, הוא חיפש את האדם הזה ולא מצא אותו, ובמשך זמן רב הוא שכב חולה ממש, בגלל שהוא פגע באותו אדם, עד כדי כך שאפילו פעם אחת עבדו עליו כדי לרפא אותו, שלחו לו מישהו שאמר לו, אתה יודע, לפני כמה שנים פגעת בי, אמרת לי שהפירושים שלי זה פירות דמי, זה אני, ורציתי להגיד לך שמחלתי. אבל הוא הבין שמרמים אותו, אז הוא נהיה יותר חולה מזה. בקיצור, מי שהציל אותו בסוף זה הגאון מבילנה. הגאון מבילנה אמר לו, כשאדם חטא אבל עשה הכל כדי לתקן, גם אם בפועל זה לא יצא, נחשב כאילו, ואז חזר לבריאותו. כן? כי אם הגאון אומר, אז זה בסדר. טוב, אז בקיצור, אני מבדל שיש הבדלים במשמעות. כן.
מה העניין בזה שיש כאלה שלא יכולים
לדעות לבסיימות? יש מן הסתם משהו בשורש הנשמה, שלא יודע, יכול להיות שזה יש משמעות לדבר הזה. למשל, כתוב שבתורה של רבי מאיר כתוב כותנות אור באלף. עכשיו יש הבדל בין כותנות אור לכותנות עור. כותנות אור זה יותר עבה, אור זה יותר דקיק. גם הביטוי של האלף והביטוי של העין זה לא אותו ביטוי. יש אפילו בעיה משל אצל יהודי פרס, ההבדל בין חטא להה, או יהודי הונגריה, בין חטא להה, אינם מבחינים. היה לנו כזה מקרה, דווקא השבת, אצלנו עלה להפטרה מישהו, שקרא את שמי אשר היללתם בגויים, במקום היללתם בגויים. אז זה ברור שיש פה בעיה, כן?
יש גם משהו
אופייני לדריינים
ולירושלמים. המאתיים, הם אומרים, כל הארץ אומרים 200.
גם בטבריה זה ככה?
כן,
כמה זה 100 ועוד 100, אז בירושלים, אתה אומר, גם בטבריה אומרים 200. כן, אני חושב שגם במצפה יריחו. שהיא גם ראייה, אם כן, שמצפה יריחו זה המשך של ירושלים, אני פשוט הייתי שם, שמעתי ילדים מדברים על האג'ו. אג'ו שבמשמש. בעוד שרק בירושלים קוראים לזה כך, בשאר הארץ קוראים לזה גוגו, נכון? אז יש הבחנה בין אג'ו לגוגו. טוב, אז מה כתוב כאן? ולמען אשר לא יתעו שאר הבריות, אשר אינם בקים בדקדוק הלשון, ויחשבו לאמת דבר זה, ויבואו אל קלקול הלשון, שהוא דבר גדול נחשב אל חכמי התורה, הנה אבאר בעדים נאמנים, כי קריאת האשכנזים קריאה הגונה, ולא תמצא אשר הוא דרך אמת, רק קריאת האשכנזים. רק הם צודקים. כן. אגב, יש מאמר של הרב קפח, זיכרונו לברכה, שאומר שכל עם ישראל צריך לבטא כמנהג, כמבטא התימני, ויש גם הפסק של הרב עובדיה יוסף, שכל עם ישראל צריך לבטא כמבטא הספרדי של יהודי בבל, דווקא. כן? מה? הוא מביא הוכחות שדווקא הבבלים צודקים. מה? וואו, גם, וגם האופן שהם אומרים תטרית, כן? וכדומה. מזל טוב, כן? ואני כאלה. אז כל אחד פה מגן על העמדה שלו. ועד רבה, הבבלים העיראקים, יהודי עיראק. כן? יש להם, מה?
לא
פרצים? לא, 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 זה לא אותו דבר. כן. שלום הרב, בעניין הניקוד בספר התורה שהזכיר המהר"ל, האם אין הכוונה שיש אותיות מסוימות בספר התורה שהסופרים עושים נקודה מעל כל אות? לא, דווקא על זה הוא לא דיבר. למרבה הפלא, על זה המהר"ל לא דיבר. למרות שגם על זה יש מה לומר. טוב. ועד רבה, מדברי המדקדקים נלמד הפך זה, שאין לתת לשווה תנועת הפתח, כמו שכתבו המדקדקים הספרדים. כי יש לקרוא השבה כמו פתח, ומפני זה קוראים תגר על האשכנזים, שאין קוראים כך. גם כתבו, כי יש לקרוא את הקובוץ שפתיים שאנו קוראים שורוק, ואת השורוק שאנו קוראים מלופום, בקריאה אחת שווה, שזה הוא, מה שאין עושים כך האשכנזים. ואתה נוכיח, כי קריאתנו היא נכונה מדבריהם בעצמם. כלומר, אנחנו נביא עכשיו מקורות של חכמים ספרדים, שמהם תבוא ההוכחה שהאשכנזים צודקים. שהרי כתב הרב אברהם בן עזרא, כי שמו את שבה שתי תנועות, בעבור היות לגלגל העליון שתי תנועות. וכתב כי השבה הוא נגד גלגל העליון, ואף כי כל אלו דברים דברי ציור, ואין בהם ממש בדברים אלו כמו שכתב הוא בעצמו בתחילת דבריו, וזה לשונו. וקודם שאזכיר שאר אותיות אומר דרך כלל, כי כל טעם שאני אומר וכולי, עד שלא קיבלתי מירה ולא למדתי מספר, וייתכן המשכיל שבא אחריי שיוציא טעמים נכונים יותר, עד כאן לשונו. כלומר, מה אמר רבי אברהם בן עזרא? שהשבה יש בו שתי תנועות. מה זה שתי תנועות? יש שבה נח ושבה נע. ו... לפי השיטה של רבי אברהם בן עזרא, הניקוד הוא מכוון כנגד סדר הגלגלים, והגלגל העליון שמקיף את כל המציאות, גם בו יש שתי תנועות, ולכן, מכיוון שיש לו שתי תנועות, אז כנגדו השווה שיש בו שתי תנועות. עכשיו, למרות שהטעם הזה, כשההסבר הזה, לפי המהר"ל, הוא שטויות במיץ עגבניות, הוא לא מקבל את ההקבלות האלה. והוא אומר בעצמו, שרבי אברהם בן עזרא בעצמו בהקדמה, הוא אומר שאין לו מסורת בזה. אבל, הנה, שאין ללמוד מפירושו כמו שכתב, כי לא באו לו דבריו בקבלה. אבל דבר זה תוכל ללמוד, שאין דעת הרעבה כלל לתת לשווה תנועת הפתח. שהרי אמר כי השבעה הוא כנגד תנועת גלגל העליון, והשבעה מלאכים הם כנגד שבעה כוכבי לכת. אם כן, כיוון שכל אחד נגד גלגל מיוחד, יש לכל אחד תנועה מיוחדת. מובן? מה? מה לא מובן?
מה זה כוכבי לכת?
כוכבי לכת זה שצם חנטל. שבעה מלאכים זה קמץ, פתח, סגול, צריך, חיריק, שורוק, קבוץ.
הוא קיבל את זה בקבלה שזה מקביל אחד לשני?
לא, זה בדיוק העניין. הרעיון, זה רעיון של רבי אברהם בן עזרא, שכיוון שהתנועות נקראות תנועות, אז הן מקבילות לתנועות של גלגלי הרקיע. סתם רעיון שעלה לו. הוא אומר בעצמו, אין לי מסורת בזה. אבל, מעצם העובדה שרבי אברהם בן עזרא אומר שהתנועה של השווה היא מכוונת כנגד התנועה של הגלגל העליון, וששבעה מלאכים הם כנגד שבעה כוכבי הלכת, שהם שצם חנקל, ומזה עצמו מוכח שרבי אברהם בן עזרא היה מבטא את השווה לא כמו פתח. כי התנועה של הגלגל העליון איננה זהה לתנועה של שבעה כוכבי הלכת. מה זה הגלגל העליון? בשיטה האסטרונומית של פעם, הם היו אומרים ככה, שהעולם עשוי מעטפות מעטפות מסביב לכדור הארץ. בכל מעטפה כזאת, כדורית, יש כוכב. כן? שם שבעת כוכבי שצם חנקל. ויש הגלגל העליון, שהוא מקיף את הכל, ובו אין כוכב. וכנגדו השווה. לפחות לביא אבין עזרא. מה?
סתם ככה קבעו שזה...
למה ככה הם קבעו? לא, זה צריך ללמוד, תולדות האסטרונומיה הישנה.
אבל את אומרת, הוא צודק עקרוני.
מה?
מי שלומד את זה מבין שזה נכון, כאילו.
מה נכון?
כל הקשר תשווה לגלגל העליון.
אין שום גלגל עליון בעולם ולא בטיח, זה הכל קשקוש בלבוש.
אה, זה קשקוש בכל מקרה?
בכל מקרה, מבחינה מדעית זה הכל נפל, לפני 500 שנה, הכל...
זה הגלגלים ש...
מה?
רמב״ם?
כן, כן, מה שהרמב״ם מזכיר, זה אסטרונומיה ישנה, כל זה אתם יכולים לשים בגניזה.
אסטרונומיה או אסטרולוגיה?
אסטרונומיה, זה אסטרונומיה לא נכונה. גלילאו וכל החבר'ה, זה התחיל מהפטרגיוס, כן, נקרא אלביטרוג'י, שהיה הראשון שהתחיל להקשות קושיות על השיטות האלה, וגם הרמב״ם הקשה כמה קושיות, כן. הרמב״ם ממורה נבוכים כבר התחיל את הקושיות שלו על השיטה האסטרונומית הזאת, ולמרות שהוא לא הגיע למסקנות של קופרניקוס, אבל הקושיות של הרמב״ם הם אלה שהביאו בסוף למהפכה של קופרניקוס.
לא התייחסו לרמב״ם
כמו שתרסו לקופרניקוס. לא, קופרניקוס הגיע למסקנה. הרמב״ם רק הקשה קושיה. כן, הרמב״ם אומר יש לי קושיות, ולכן יש להניח שעוד יש לנו. אבל אין לרמב״ם תשובות לקושיות שלו. יש לו פרק שלם על אסטרונומיה במורה נבוכים, שמה הוא מביא את כל הקושיות שלו. יש גם בגמרא הרבה דברים על אסטרונומיה, וגם פרקי דרבי אליעזר.
לא, שעונה לתשובות של, נגיד, העולם הגול של
הלאום. ראי, אנחנו עכשיו לא עסוקים באסטרונומיה. אני רק נשאלתי בדרך אגב, מה זה הגלגל העליון? אז הסברתי, שאז הייתה, רצו לעשות התאמות. אז רבי אברהם בן עזרא עלה לו רעיון כזה. אנחנו ניקח את התנועות, ואנחנו נראה שזה מקביל לתנועות של גלגלי הרקיע. אז עצם זה, שרבי אברהם בן עזרא אומר שהשווה, יש בו שתי תנועות, שוונה ושוונה, כנגד שתי תנועות של הגלגל העליון, והוא מקביל את השבעה מלאכים, ובכללם הפתח לשבעת כוכבי הלכת שצם חנקל. לכן, יש מכאן הוכחה שהאבן עזרא לא סבר שזה אותו ביטוי. עד כאן מובן? בסדר? אז אם כן, מוביל לך ספרדי, שמוכיח שגם הספרדים לא מבטאים את השווה כמו פתח. אוקיי? אגב, האם אתה יודע מה זה שצם חנקל? שם? מה זה שצם חנקל?
צדק.
יפה, כן, שבתאי, צדק, מאדים, חמה, נוגה, כוכב, לבנה.
אגב, הרבה היה נשוי לבת של רבי יהודה הלוי, לא?
אתה שואל האם הרבה היה נשוי לבת של רבי יהודה הלוי, זה אגדה. אגדה, אין לזה שום בסיס, אבל הם היו מיודדים, אין שום ספק. יש הרבה שיחות בין רבי אברהם בן עזרא לרבי יהודה הלוי. כן.
אפשר להביא גם הוכחה, הרי הקדוש הרב עובדיה כתב שהוא מודה שהתפילה של הספרדים היא יותר נכונה.
רגע. מה שאתה אומר, אתה דן פה על הנוסח, אתה לא מדבר על המבטא. אתה אומר שאנחנו דנים על המבטא.
גם מדבר על המבטא.
לא, גם מה שהבאת אגב זה לא נכון.
כן,
אבל הוא לא צודק. אבל, בסדר, אני יכול להוכיח שהוא לא צודק, אבל לא משנה. אבל זה גם לא משנה. הארי ז"ל הוא חי לא בזמן רבי אברהם בן עזרא. הוא בן דורו של המהר"ל, אני לא חושב שהמהר"ל שמע עליו.
לא שמע עליו?
לא.
למרות שאחריו?
לא, הם באותו זמן. המהר"ל והארי ז"ל הם באותו זמן. טוב, הלאה. אז, ואם כן, כיוון שכל אחד נגד גלגל מיוחד, יש כל אחד תנועה מיוחדת. אבל, לפי דבריו, יהיה מקצת הנקודות, כמו החולם והפתח והחיריק, מורה על איכות תנועתם. כי החולם תנועתו למעלה, ולכן הונח החולם נקודה אחת למעלה. והחיריק תנועתו למטה, ולכן הונח החיריק למטה. והפתח שצריך לפתוח את פיו, ולכך הונח הפתח קו רחב. ואם הצורה של הנקודה מורה על איכות התנועות, ואילו בשווה יהיה מורה על תנועה, על התנועה של גלגל עליון, דברים אלו בטלים מהם. לא, זה חוץ מזה, כן, הוא יורד על ההשוואה. גם מה שהניח יסוד התנועות, החולם והפתח והחיריק ושאר ארבעה מלאכים, הורכב מן אלו תנועות, והנה הרד"ק כתב בהפך. הרד"ק, רבי דוד קמחי, גם הוא ספרדי, כתב בהפך, שכתב הקמץ גדול, תנועה גדולה, והיא נקראת אם, ויש לה בת הפתח. וכל זה גם כן דברים שאין בהם ממש, ואין להם ראייה. אבל לפי קריאת האשכנזים, הנה, כי הרי מה ההבדל בין קמץ לפתח? אצל הספרדים קמץ זה א, פתח זה גם א. אז מה אמר הרד"ק? זה כאילו אם וביתה. שהקמץ צריך להגיד אותה א, והפתח א. אז אומר המהר"ל, מאיפה הם לקחו את זה? סתם המציאו, אין להם הסבר. אבל לפי קריאת האשכנזים, הנה כל התנועות, צורתן מורה על איכות תנועתן. הכל מסודר, וזה כי החולה מפני שתנועתו למעלה. ואין הכל יוצא כל רחב, לכך הוא נח על האות נקודה אחת. והחיריק, הפך זה, כי תנועתו למטה, ולכך הוא נח החיריק למטה. והשורוק, תנועתו, אגב, מה זה תנועה? תנועת האוויר, הכוונה, תנועת האוויר בפה. האם האוויר פונה למעלה או למטה או באמצע? והשורוק, תנועתו לא למעלה ולא למטה, רק באמצע, שהוא מושך שפתיו לפניו. ואין הכל היוצא כל רחב. לכך הונח נקודה אחת, תוך האות. הנה, אתה רואה שדווקא רואים שבעלי המסורה בטבריה, שקבעו את הציורים האלה, הם כנראה דיברו כמו אשכנזים. והפתח, התנועה בצורת קו רחב, ולכך הונח קו רחב. והקמץ, כאשר הוא צורתו כך, הוא התנועה שמרחיב השפה העליונה קצת, והשפה התחתונה אינו מרחיב, ונעשו שפתיו בצורות קמץ לגמרי. כן, תנסו לעשות את זה, כן, להרחיב את השפה העליונה, קצת לצמצם את השפה התחתונה, יצא לכם או, כן, כמו הקומץ האשכנזי, שאגב הוא מבדיל אותו מן החולם, כן, כן, אצל יהודי גרמניה, וכנראה שגם כך ביטא המהר"ל, שהיה בפראג, שהייתה עיר בעלת תרבות גרמנית באותם הימים, החולם מבוטא או, לא או, אלא או. למשל, אצל היקים יש לכם טאורו עם דרך ארץ. כן? מכירים את זה? טאורו. כן? זה ה... לא כמו בפולין, שטוירה. כן? טוירה. משהו אחר. טוב. והסגול הוא שפותח שפתה משולש. ולכך הונח הסגול בצורה זאת. והצרה, התנועה היוצאת מפיו, מחולקת, כאילו הוא מחלק הכל לשניים, וזהו לשון צרה, שהוא מלשון סידוק וביקוע, כמו אהודי ומות, בנתי דאהו דרה הצטרויה הצטרי, רוצה לומר, כלומר הבנות של אותם הדורות, מה זה הצטרויה הצטרי, רוצה לומר נבקע רחמן, אם כן הצרה מלשון בקיעה, וכן בפסחים בפרק כל שעה, לא מבעיה חיתים, כיוון דאיתבעו צירה, פירוש, שבירושו שיש בהם ביקוע, כמו שיש לחיתים, ולפכך נקרא צרה. ומפני זה יש לתנועה הזאת שתי נקודות, זו אצל זו כפי הכל. ומעטה, השבע, ושלוש נקודות, כלומר, בשלוש נקודות מקבל הקובוץ. אנו קוראים אותם כפי מה שמדמים צורת הנקודות, כי השבע, שתי נקודות זו למעלה מזו. וכן אנו קוראים השבע, שפותח את פיו מעט, לא כמו הסגול, שפותח את פיו קצת בהרחבה, עד שהוא כמו משולש. אבל התנועה של שבע, זה א. שפותח פיו ושפתיו לא בהרחבה כלל, וכך היא הצורה של שבע, שהם שתי נקודות, זו על זו. הוא זכור שאין ספק בו, כי צורת הנקודה מורה על איכות התנועות. ואיך לא נאמר שיותר נכון קריאת האשכנזים, שהשבע דומה לסגול, כי בוודאי ובאין ספק יותר קרוב שתי נקודות, אל שלוש נקודות, מאשר קרוב שתי נקודות אל הקו הרחב, שזה ברוחב קו אחד, וזה שתי נקודות זו על גב זו, ודבר זה עד נאמן אל קריאתנו שהיא אמת בשווה, שהיא הקריאה המשובחת, אשר יורה עליה הצורה בעצמה כמו שבארנו. אז זה לגבי השווה, כן? לא כמו פתח, אלא קרוב לסגול, שהסגול זה א, והשווה זה א, דומה לסגול, ולא כמו הספרדים של ימי המהר"ל, שאמרו שצריך להגיד א. וכן, שלוש נקודות זאת אחת זו, שנקרא בלשון המדקדקים קיבוץ שפתיים, או קובוץ בעברית של ימינו. והנקודה שהיא תוך אות וב, שאנו קוראים אותה מלפום, כן, מלא פה, והמדקדקים קוראים אותה שורוק. גם אנחנו קוראים כל אחד כפי מה שמראים לנו הנקודות. כי קיבוץ שפתיים שאנו קוראים שורוק, הגימל נקודות זאת אחת זו, שאנו מושכים קול של גימל נקודות במשיכה גמורה, והוא כמו ניקוד של גימל נקודות הנמשכים, והשורוק שאנו קוראים מלפום הוא נקודה אחת תוך האות. לכך, משיכה של שורוק, המשיכה היא באמצע, לא למעלה ולא למטה, רק באמצע, כמו שהיא הנקודה באמצע, כלומר זה או, כן, שהשפתיים מוצאים את האוויר בצורה ישרה, אבל קיבוץ שפתיים, המשיכה של הכל היא למטה, כמו שגימל נקודות הן משכות מלמעלה למטה, ואי אפשר שיהיו גימל נקודות המשוכים בלתי, בלא אמצעי, הוא עיקר התנועה בכל מקום. לכך גימל נקודות דומים לשורוק, שהוא כמו כן באמצע האות, לכך הוא נח לשורוק, וב ובו השורוק. ויש לך להבין דבר גדול ומופלא. כי אין בכל התנועות כמו שיש בשורוק. כי כל התנועות הונחה הנקודה תחת האות או על האות עצמו, שיש שם להיות התנועה. אבל בשורוק הניחו וב בפני עצמו ובו השורוק. ודבר זה מורה עניין גדול על שבעת תנועות הניקוד שהם כנגד תנועות שבעת צדדים. כי לעולם כל תנועה היא לצד אחד, או למעלה או למטה, או לימין או לשמאל, או לפנים או לאחור, או לאמצע, ומפני כך הם שבעה נקודות. ולבאר מקום של כל אחד ואחד אין להאריך, רק ידוע הוא שהימין יש לו תנועה פתוחה, לכן הפתח כנגד צד ימין, תנועה לימין. והשמאל יש לו תנועה כמוצה וסגורה, שלכך נקרא איתר יד, שאותו שאין לימין שלו תנועה פתוחה, כי איתור הוא לשון סתימה, שסתומה תנועת הימין, שראוי להיות פתוחה, ולפנים יש לו תנועה פתוחה, ולאחור יש לו תנועה שאינה כל כך פתוחה. ולכך פתח קטן שהוא הסגול הוא כנגד התנועה שלפניו שהיא פתוחה אבל אינה כל כך פתוחה לכך כנגד זה פתח קטן ולאחור גם כן תנועה בלתי פתוח ולכך כנגד זה קמץ קטן והחולם הוא כנגד המעלה ואחרי כנגד המטה והשורוק שהוא כנגד האמצעי אינו רק נקודה אחת ודברים אלו אמת וברור אז מצד ימין הוא שם פתח מצד שמאל קמץ מקדימה הסגול מאחורה מה הוא שם מאחורה? חיריק? לא, צרה, סליחה. מלמעלה חולם ולמטה חיריק. הכל מסודר. רבנו, יש סייעתה לביטוי שם השם בפתח, מזמירות שבת בבוקר בחרוזים של נאי בפתח. כן, זה ניסן יואלי, אולי זה אתה, כתב על זה מאמר בעיתורי כהנים, להוכיח שעד רבה המפתח הספרדי של הקמץ, היה גם מקובל אצל האשכנזים הקדומים, שהרי הם כותבים, למשל, הולבו עליי בניי, זה בפתח, ועידנו מעדניי, פתח, שבת היום לדו ניי, בקמץ, איך יכול להיות? איך זה נהיה חרוז? ניי, 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 נכון? אז מכאן, שמי שכתב את הפיוט הזה, שהוא אחד מקדמוני האשכנזים, היה מבטא את הקמץ כמו הספרדים. זה מה שמביא כאן המאיר. טוב, אז כנראה שזה דברים לא כל כך פשוטים כמו שזה נראה. דן. למשל, גם האות צדי, היום היא משובשת לגמרי. דן. לפני 200 שנה, אף אחד לא ביטא את הצדי כמו שאנחנו מבטאים אותה היום.
צדי.
הצדי, נכון?
צדי.
מה?
צדי.
צד... לא, זה טעות. לא, 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 לא. לא מדבר אם זה עם קוף בסוף או בלי קוף בסוף. אני מדבר על זה מבטא האות. האות איננה צריכה להיות כמו ת' וסמך ביחד, או ת'ס, זה טעות. כן? זה לא צ, אלא זה ס. כן? זה סוג אחר של ביטוי, והדבר הזה הולך ונעלם בימינו, למרות שעדיין אצל חלק מהספרדים ממשיכים להקפיד על זה. כן? וגם אחד מילדיי, כשהממש קטן, לא הצליח להגיד צ, היה אומר ס, כמו המבטא המקורי.
איפה הוא לומד?
לא, לא, זה בא לו טבעי כזה, אין לו איזה קושי ל... טוב. אז איפה אנחנו?
אבל לפי
המערכת
הוא שורוק?
האשכנזים כאילו? הוא. השורוק זה הוא.
גם אנחנו אומרים
הוא. כן, ודאי. גם הספרדים אומרים הוא. לגבי הקובוץ, כנראה שהיה אופן אחר של ביטוי הקובוץ בפראג, שאני לא יודע מהו. יש הרבה מחקרים על הדברים האלה. רואים גם בספר הכוזרי, לרבי יהודה הלוי, שמה בחלק של הדקדוק, שהוא ביטא את האותיות אחרת מאיתנו. אין שום זווה. כן? גם את התנועות הוא ביטא אחרת מאיתנו. איך? זה שזה מחקרים שנכתב. טוב. אפשר גם לפעמים לשחזר על פי תרגומים עתיקים. למשל, תרגום הוולגטה. כן? היה בימי המוראים נוצרי בשם ירונימוס. הוא תרגם את התורה ללטינית. עכשיו, בתורה, כשהוא מתרגם אותה ללטינית, יש הרבה שמות פרטיים. אז איכשהו מעתיק אותם, אפשר לדעת איך הוא ביטא אותם. למשל, בתרגום השבעים, דבר מאוד מעניין. אתם שמעתם על העיר סודום? סדום. סדום, אבל באנגלית, אתה אומר סודום, נכון? מאיפה זה בא האו? אז בתרגום השבעים לתורה, ביוונית, באמת היה כתוב סודום, לא סדום. לא סדום, סודום. אז מאיפה זה בא הדבר הזה? אז אף שלום קור כתב על זה שהיה מקובל אצלם, היו עדות כאלה שכשהשווה בא, השוונה בא לפני תנועה גדולה, אז הוא מבוטא כמו אותה תנועה. יש לזה גם השפעה עד היום הזה במחלוקת בין הספרדים לאשכנזים, איך לבטא קמץ שלפני חטף קמץ. כן? למשל, אוניות, איך קודם אוניות? איך מנקדים את האלף של אוניות? לא, לא קמץ. חטף קמץ, נכון? נכון, מה שהספרדים מכנים שווה קמץ. כן? כלומר, זה קמץ עם שתי נקודות לידו. או קמץ, כן? אז אוניות. אם אני אגיד, אני רוצה להוסיף וו החיבור לפני כן, איך אני אגיד?
ואוניות.
ואוניות או ואוניות? כלומר, ברור שאת הוו צריך לנקד בקמץ. אבל השאלה איך לבטא את הקמץ הזה? אז הספרדים אומרים ואוניות, ואוניות תרשיש. ואילו האשכנזים טוענים שזה קמץ קטן, וצריך לבטא אותו ואוניות. אותו דבר לגבי שעת הצהריים או צהריים. כן? עד כדי כך ששמעתי, האנשים שחושבים שהם מדברים יפה, אומרים צהריים, שזה ודאי טעות מוחלטת. לא צריך להגיד צהריים, אלא או צהו, כי הרי יש חטף קמץ, או צהו. כן? אדם, מה זה הדבר הזה לא הוכרע?
גם אוהלים או העולים.
בדיוק, כן? כן, בדיוק. אז איפה היינו? כן, ומזה עצמו, לא, ודברים אלו, אמת וברור, וכנגד זה שבעה קולות שהיו במתן תורה, כמו שדיבר בסבוך. כתוב, יש מדרשים כאלה, שהקדוש ברוך הוא דיבר בשבעה קולות במתן תורה, ובמי כתוב שבע פעמים קול. והיא קול השופר, והאלוהים יעננו בקול. שבע פעמים. והאמצע הוא נבדל לעצמו, כמו שידוע מניין האמצעי שהוא מיוחד לעצמו. בפני שהשורוק הוא נגד האמצעי, הוא נח לו וב בפני עצמו, כי בזה הוא נבדל לעצמו. ומזה עצמו תבין ההפרש שיש בין השורוק, ובין שלוש נקודות. וזה, כי השורוק הוא כנגד האמצעי, שהוא נבדל לעצמו. והוא הנקודה האמצעי שאין לה רוחב ואורך כלל, רק היא נקודה בלבד. לכך הוא נח השורוק נקודה אחת בעוד בפני עצמו, כנגד האמצעי שהוא נקודה אחת בפני עצמו. אבל שלוש נקודות, שהוא קיבוץ שפתיים, הם כנגד האמצעי שאינו נקודה בלבד, ואי אפשר לעשות אמצעי בלא שלושה. ואותו שהוא בין השניים הוא האמצעי. ופירוש, כאשר הונחו שלוש נקודות בצורה זאת, שהם נמשכים באלכסון כמו זה, הרי הנקודה האמצעית, אני מצייר לכם קובוץ, יש לה משפט האמצעי אשר אינו יוצא מן השיווי והיושר. כי העליונה נוטה לשמאל, והתחתונה נוטה לימין, והאמצעית אינה נוטה לא לימין ולא לשמאל, רק עומדת באמצע וביושר. המשפט האמצעי, ובזה היא נבדלת לעצמה, כאשר ראו לכל אמצעי, רק שאינו נבדל לגמרי כמו הנקודה שהיא תוך עבר. כלומר, זה להגיד, הקובוץ והשורוק, יש בעצם להם אותו ביטוי, אותו מבטא, רק שבשורוק זה יותר נבדל, ובקובוץ קצת פחות נבדל. והבן הדברים האלו, שהם דברים של יושר ואמת, והם דברים ברורים מאוד, מורים על הכתב שהוא אשורי ומאושר. כאשר תבין דבר זה, לכך יבואו שלוש נקודות במקום השורוק, שהוא תוך האות, כי מוסכם הוא שאין התנועות יותר משבעה, שהם קמץ פתח סגול, צריך עולם שורוק חיריק. אלו הם שבעה נקודות, אבל קיבוץ שפתיים, זה גם מעניין, גם בספר הכוזרי. הקובוץ הוא לא תנועה. כן? גם כן הוא כנגד תנועת האמצע, אבל אינו כנגד האמצע שהוא נבדל לעצמו, כי אותו שהוא נבדל לעצמו יש לו מעלה יותר, אבל קיבוץ שפתיים הוא כנגד האמצעי שאינו נבדל לגמרי. ולכך אין לשום שלוש נקודות אלו לתנוע בפני עצמו, והבן זה מאוד. כן? כלומר, זה מעניין. יש פה תנועה שלא קוראים לה תנועה. קובוץ, שהיא סוג של חולם מדורדר. זה חולם, אבל קצת פחות חולם. אבל גם זה מורה על האמצע, שהרי יש שלוש נקודות, נקודה אמצעית, שאינה נוטה לא לימין ולא לשמאל. אגב, לגבי הפיוט, הולבו עליי בניי וידנו מדניי, אני שמעתי שלפעמים בישיבות, כשמגיעים לשבת היום לאדוני, אומרים שבת היום לשם, כי לא רוצים להגיד את שמו של הקדוש ברוך הוא. אבל זה הורס את החרוז. אז אם כך, יש לי הצעה של תיקון. במקום להגיד הולבו עליי בניי, יגידו הולבו עליי בשם. וידנו מעד השם, שבת היום לשם. ואז זה יוצא יפה מבחינת החרוז. בסדר? אם כל כך מפחדים. טוב. ועוד יש לבאר דבר זה, שאנחנו שוב חוזרים אל השווה, כן? מן שמו של שווה. כי יש לדעת, כי מה שקוראים המדקדקים השווה, עבד עבדים, שהוא משמש לתנועות אחרות. הרי השווה הוא לא נחשב לתנועה ממש. כן, נקרא, במקצב קוראים לזה יתד. כן, למשל, כשאני אומר שמה, אז יש שוונה מתחת השין, אבל מבטאים אותו קצר יותר, נכון? שמה. אז הפתח של מתחת למם, מבטאים אותו כמו שריך, שווה, הוא עבד. הוא עבד לעבדים, כי הרי התנועות הן בעצמם לעבדים, הם עבדים לאותיות. אז השווה הוא עבד לתנועות, אז אם כן הוא עבד עבדים. כלומר שהוא משמש לתנועות אחרות. אין השם הזה ראוי לו, כי דבר זה לא יצויר בשום פנים עבד אחד לשבעה מלאכים. אין? כל אדם, כל עבד, יש לו אדון אחד, אבל יש פה שבעה מלאכים, הם מסתדרים מזה, שאין אחד עובד לשניים. ואיפך זה מצאנו? מלך אחד, ואליו שבעה משרתים.
למה עבד אחד יש לו אדון אחד?
תגיד, אם לי ולך יש עבד, למי הוא ישמע?
לשנינו.
אבל אם אני אגיד לו פקודה הפוכה משלך?
יש שותפים, נכון?
כן, עבד של שותפים, נכון.
אם אחד רוצה לשחרר אותו,
כן, ברור. ברור, אבל אני אומר, אבל המצב הזה הוא לא מצב בריא. גם כשהעבד הוא של שותפים, זה לא דבר בריא. כי אז השותפים צריכים להסכים ביניהם מה להגיד לו. אז ודאי שאם יש לך שבעה מלאכים, אז העבד כבר לא יודע מה לעשות. מה מצאנו? להפך, שיש מלך אחד, יש לו שבעה משרתים, זה כן מצאנו. אז לכן הוא אומר, זה לא נכון מה שאומרים המדקדקים, לקרוא לשווה בשם העבד עבדים. ויפה פירש הרעבה בזה, שתנועת השווה הוא למעלה מכל התנועות, שהוא הניח אותו כנגד גלגל העליון. כן? זה דווקא טוב, השווה, צריך לכבד את השווה, חבר'ה. לא להשאיר אותו ככה. ייפגע. כן? אגב, רבי יהודה הלוי בספר הכוזרי שואל שאלה מעניינת. הוא אומר, איך זה שאצל היהודים יכולים 100 אנשים לקרוא ביחד את אותו פסוק ואין אחד מאחר והשני מקדים? אז הוא אומר לו, זה בגלל השוונה. השוונה, ההקפדה שלא יהיו שני שוואים נעים אחד אחרי השני, זה גורם שיש מקצב לדיבור העברי. ולכן הדיבור העברי שופע נוחות, ככה הוא כותב. עכשיו זה מעניין, כי זה ההקפדה על השוונה, זה נמצא אצל הספרדים, נכון? למשל, אשכנזים יגיד שלמה, אצל הספרדים שלמה, נכון? זאת אומרת שההקפדה של הספרדים על השוונה היא זו שמאפשרת לציבור שלם להתאחד מסביב לקריאה אחת. אבל אתה רואה את זה בתפילה הספרדית, שכולם קוראים ביחד, זה לתפילה אשכנזית, כל אחד קורא לעצמו. כן, נפקא מינה למה? לזיכרון של התנ"ך. יש הרבה יותר ספרדים שיודעים תנ"ך בעל פה, מאשר אשכנזים. מדוע? בגלל אופן הקריאה. מה? לא, זה לא רק עניין של קול רם, זה עניין של אופן הקריאה. אופן הקריאה, כן, זה גם משפיע. זה מה שאומר כאן הרעבה, שהשבה הוא בעצם שורש כל האותיות, אבל כאן יש פה דברים עמוקים שהוא נכנס אליהם, שאין לנו כעת זמן לעסוק בהם. עד כאן להיום.